התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט הג'יט באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מיוחד שכבר היה בפודקאסט שלנו, איתם אברמוביץ', מייסד העמוד המצליח עולם הכדורסל באינסטגרם כמובן, והפודקאסט פודסל, ובאמת אחד האוהדים הכי גדולים של הכדורסל הישראלי. אז קודם כל איתם, מה שלומך?
ברוך השם, הכל בסדר, שמח להיות פה שוב, שמח להיות חלק מהעשייה, והרבה זמן לא דיברתי על כדורסל ופודקאסט, אז אני שמח שיש הזדמנות.
איזה יופי, ואנחנו באמת נסכם פה את שנת 2023 בכדורסל הישראלי עם נבחרי השנה, ויש כל כך הרבה קטגוריות שאליהן נגיע בקרוב, אבל קודם ניגע במצב במדינה, ואשמח שתספר איך אתה מתמודד עם המצב, איפה זה פוגש אותך באופן אישי?
תראה, אני חושב שלכולנו לא קל, וזה לא ימים קלים לאף אחד. מי אני שיכול להגיד את זה, יש אנשים שעוברים באמת ימים מאוד מאוד קשים. איפה את פוגשת אותי באופן אישי? אני חושב שבהתחלה, שהתחיל כל המצב, העמוד שלי ספציפית לא כל כך פעל, אבל קיבלתי באמת הרבה הודעות, ואנשים היו צריכים את זה, אז אני באמת משתדל לתת את התוכן הכי טוב שאני יכול בתקופה הזאת, ומנסה לשים דגש בעיקר על שחקנים ישראלים, על דני אבדי, על הליגה הישראלית, לתת במה לכמיס שחקנים ישראלים צעירים בתקופה האחרונה שולחים לי כל מיני מהלכים שלהם, אז דרך זה אני קצת מצליח לתת איזשהו מקום ככה של אסקפיזם לכל מיני חבר'ה שעוקבים אחרי העמוד באינסטגרם, בטוויטר. אז אני שמח שיש לי את ההזדמנות לתת את החלק הזה. אני מקווה שיהיה לנו פה ימים יותר טובים במהרה בעזרת השם.
מדהים, ואמן, וכמובן כבר התארחת בפודקאסט, אבל אשמח שתספר קצת על עולם הכדורסל, על ההקמה של העמוד.
זה משהו שכבר מנווה אותי 5 שנים, ובהתחלה היה משהו קטן, היום זה כבר משהו יותר גדול. באופן כללי, עם השנים, כל העולם הזה של תקשורת כדורסל מאוד השתנה, כשאני התחלתי אותו, לא כל כך היה דברים כמו שאני עושה עכשיו, היום יש לנו יורוזון, יש הפודיום, יש הרבה מאוד תקשורת שאילת דווקא טלוויזיה, וזה כיף גדול להיות חלק מזה. אז אני באמת מרגיש שאני לומד ומשתפר כל הזמן, ויש עוד הרבה לאן להתקדם. עולם הכדורסל זה באמת פלטפורמה שאני מאוד שמח שיש לי את הזכות לשתף בה את הדעות שלי כדורסל, לשתף עדכונים. בסוף כדורסל זה הדבר שאני הכי אוהב, ואני באמת שמח שיש לי את היכולת להיות חלק מזה ולהעביר דברים הלאה לקהל יחסית גדול.
בהחלט, וגם כיף לשתף איתך פעולה, בין אם זה בפוסטים, בין אם זה לדבר עכשיו על כדורסל וכתבות. ועכשיו נעבור לפינה שלא עשיתי הרבה זמן, מרוב שהיו בעיקר רעיונות, והיא השחקן שלא שמים לב מספיק אליו בכדורסל הישראלי, ואשמח לדעת איזה שחקן בחרת.
שראיתי את זה, אני אחרי אתמול אני די בטוח שבחרנו אותו שחקן, אז אני הלכתי עם גיא פלטין, שאחרי אתמול אנחנו חייבים לתת לו את הבמה היום, כי הוא נתן חתיכת משחק מול הפועל תל אביב, וגיא פלטין זה שחקן שהיה לו קשה שנה שעברה בראשון לציון, אם אני לא טועה שהוא היה שם, ובקריית אתא גם הספוט שלו לא היה כל כך ברור, עם רז אדם, עם בייטמון בקו האחורי שאנחנו רואים איזה שחקן הוא, וגיא פלטין מגיע לשם, ואתמול באמת זה היה אולי המשחק הראשון שבו הרם מיו, עם 12 נקולות, 5 חטיפות, 5 ריסטים ו-20 מדד. גיא פלטין זה אחד הגרדים אולי הכי לא מוערכים שיש לנו בכדורסל היום, ואני רוצה לתת איזושהי זווית, תסתכלו על מה שאור קרונינג'ס עושה, גיא פלטין יכול להגיע לשם, שחקן קצת שונה מבחינת עמדה, אבל זה המסלול שגיא פלטין יכול לעשות, את המסלול שאור קורנלוס עשה, אנחנו נדבר על קורנלוס בהמשך, אני מאמין, אבל גיא פלטין זה שחקן ששווה לשים עליו עין, כי הוא באמת לא רע בכלל.
חד משמעית, ואני גם אגיע לפלטין בהמשך, אבל בינתיים אני אגיע לשחקן אחר של קריית אתא, ובאמת יש פה כל מיני בחירות שאפשר לעשות, בין אם מקריית אתא או מקבוצות אחרות, אבל אני אלך דווקא על יריב עמירם, הביג מן, שהוא בעצם הישראלי הכי ותיק של הקבוצה בגיל 29, ולא השם הכי מוכר בקבוצה, בטח בסגל הישראלי, ו... בכלל אחד השחקנים הפחות מוכרים, אבל עלה לשלוש דקות מול הפועל תל אביב, סוף רבע ראשון, תחילת רבע שני, עשה פלוס 7 בדקות שלו, שתי נקודות, הוא בעצם היה מי שהתחיל להניע את הקאמבק באולם הדרייבין, ובשקט בשקט הוא עשה את זה, לא הרבה אנשים שמו לב לזה, אבל הוא הראה כמה חשוב זה ניסיון, וכמה חשובים השחקנים האלה, שלא באמת שמים לב אליהם, שהם אמנם אולי לא שחקני רוטציה גדולים, שמקבלים הרבה דקות, אבל כשקוראים להם הם מוכנים, וזה מה שיריב עמירם עשה, ויש לו חלק מאוד משמעותי בניצחון הזה, כמו לשחקנים אחרים. האם יש לך משהו להוסיף על זה לפני שנמשיך?
אני חושב שבחירה מעולה, ובאופן כללי קריית אתא יש לה אחלה של ישראלי, והיה כיף לראות אותם אתמול.
חד משמעית, ועכשיו נגיע לנבחרי שנת 2023 בכדורסל הישראלי, המון קטגוריות יש לנו פה, כמעט כל קטגוריה אפשרית, אבל תמיד אפשר להמציא עוד, ונתחיל עם השאלה של מי הוא זר השנה בכדורסל הישראלי, אשמח לשמוע את דעתך.
תראה, היה לי מאוד קשה לבחור, כי יש במכבי תל אביב, יש בהפועל ירושלים, יש בהפועל תל אביב, יש בהפועל חולון, אבל רציתי ללכת על מישהו שעשה, בוא נגיד איזשהו שינוי, ובגלל זה הלכתי על וייד בולדווין. אני חושב שמה שווייד בולדווין עשה למכבי תל אביב, זה משהו שזרים אחרים לאו דווקא עשו, כי בקבוצות אחרות, אם אנחנו הולכים על ג'ייקובן בראון, ליבר רנדולף, זאק הנקינס, זה יותר קבוצה, ופה וייד בולדווין בשנה שעברה היה go-to-guy של מכבי תל אביב, והוא בסוף עשה את ההבדל בשבילה, ואני חושב שהוא, העונה הזאת היא פחות טובה מבחינתו כרגע, פציעות, אז אני חושב שהוא בכל השנה הזאת, הוא בסוף השחקן שהביא את מכבי תל אביב לאן שנמצאת גם היום, למרות שהוא לא כל כך נוכח בעונה הזאת, אבל בעונה שעברה באמת ראינו שבשלב שהניתוץ אצל בולדווין נדלק, מכבי תל אביב הייתה קבוצה אחרת לגמרי, זה השפיע עליה בכל רמה, ובסוף הוא גם קלע את הסל שהביא את האליפות, נגיע לזה בהמשך. אבל הלכתי עם וייד בולדווין, יש עוד כמה ראויים לגמרי.
אז אני הולך עם אקסביר מנפורד מהפועל תל אביב, שנותן עונה פשוט מפלצתית עכשיו, בין אם בליגת העל, בין אם ביורוקאפ, יכולת הקליעה, היכולת להגיע לצבע, ההגנה, היכולת המסירה, מנפורד באמת עושה הכל מהכל, האתלטיות ועוד ועוד, ובעיקר היציבות שהוא מביא, וכשמנפורד לוהט הוא פשוט בלתי ניתן לעצירה ומוביל ריצות של הפועל תל אביב, וגם בעונה שעברה הוא היה פשוט מצוין, ופשוט כיף לראות שחקן כזה, ובכלל את הפועל תל אביב, שזאת קבוצה שאני מניח שניגע בה הרבה מאוד בפרק הזה, אבל מנפורד מבחינתי הרבה אומרים עליו שהוא underrated, וזה הרבה פעמים גם נכון, אבל פה הוא יקבל את הכבוד להיות הזר של שנת 2023 בכדורסל הישראלי. אז נכון, הוא לא הוביל את הפועל תל אביב עדיין לתואר, ובאופן כללי יהיו לי עוד בחירות מהפועל תל אביב, ואף אחד לא הוביל אותה לתואר, אבל הוא באמת מייצג את מה שעובד טוב בקבוצה הזאת, ורק לאחרונה ראינו עוד ערב שגרתי שלו, ה-31 נקודות ומדד 42 מול הפועל ירושלים, פשוט מטורף מה שהוא עושה השנה. האם יש לך משהו להוסיף לפני שנמשיך?
תראה, אני לא בטוח שאני אגיע למנפורד בהמשך, אז אני אוסיף קצת. אני חושב שמנפורד הוא באמת אחד השחקנים הכי מוכשרים שיש היום בישראל. יש שחקנים שיש להם כישרון, שאתה רואה שהם באים לאירופה, שיש להם כישרון של NBA, ומנפורד הוא כזה, הוא שחקן סקורינג, הוא NBA, ובאמת לפרויקט הזה יש חתיכת כוכב ביד. אחלה בחירה.
אז עכשיו נעבור לקטגוריה של הישראלי של השנה. אני מניח שלשנינו יש את אותה בחירה, אבל תמיד יכולה להיות כאן בחירה מקורית. במי אתה בוחר?
לא הלכתי על משהו מקורי, הלכתי על דני אבדיה. מהסיבות הברורות, אני חושב שהוא בסוף השחקן שמאחד את כל הקהלים בישראל. ואני חושב שרובנו רוצים שהוא יצליח, ונשארים ערים לראות אותו כל לילה, ומתעצבנים על ג'ורדן פול, ועל ווס אנסל ג'וניור, ועל כולם שם, אז אני חושב שהוא בסוף באמת הכי מייצג את הכדורסל הישראלי כשחקן בסוף, אז אני חושב שגם השנה זה הוא, ואני משער שזה גם עוד יהיה הרבה שנים קדימה.
לגמרי, אני גם הולך עם דני אבדיה, כי בסוף, נכון, יש עליות וירידות, אבל בשורה התחתונה הוא כן מככב לפעמים ב-NBA, רק לאחרונה היה לו משחק פשוט אדיר מול הברוקלין נטס, ופשוט כיף לראות ישראלי משחק ככה בליגה הכי טובה בעולם, והוא בדרכו להיות הישראלי הכי טוב אי פעם, ו... עוד יורפו עליו כל כך הרבה סופרלטיבים, הוא רק בן עוד מעט 23, וזה פשוט מטורף מה שדני אבדיה עושה בגיל כל כך צעיר. ועכשיו נעבור לתואר הליגיונר של השנה. אז נכון, אבדיה הוא גם ליגיונר בעצם, כי הוא משחק ב-NBA, במדעי הוושינגטון וויזארדס, אבל כמובן שהכוונה פה היא יותר לכיוון ישראלי שמשחק באירופה. מהי הבחירה שלך?
אני חושב שכמו שאמרת, ליגיונר זה יותר, אנחנו מכוונים לאירופה, NBA, אין לנו הרבה ליגיונרים. ים הדר, אני חושב שהוא הרבה שנים לא היה לנו שחקן ש... ישראלי שמשחק ביורוליג שלו במכבי תל אביב, וים הדר עושה את זה כבר שנה שנייה ברמה מאוד גבוהה. ראינו השבוע את המשחק המדהים שלו בליגה הטורקית, הוא באמת עושה דרך מדהימה מהשנה שעברה עם ז'לקו ברדוביץ' ופרטיזן בלגרד, שתוך כדי תנועה הוא הפך להיות שחקן יותר משמעותי, והעונה אנחנו אגב רואים את החיסרון שלו שם, ובקיץ היה לו את האומץ לקום, לעשות את קפיצת המדרגה לפנרבחצ'ה, והוא גם שם משתלב נהדר, קלה עשה ניצחון מדהים על ריאל מדריד, הוא קצת לא יציב, אבל בסוף אנחנו רואים כשהוא מקבל את ההזדמנויות, הוא מוכיח את עצמו, ויש לו מלחמה ממש לא פשוטה בעמדות הגארד, עם דורסי, ווילבקי, וקלטס, אולי גם קילן אבנס בקרוב, אם אפשר לדעת, אז אני חושב שים הדר באמת מייצג אותנו בכבוד מדהים, ואני באמת מאחל לו רק להמשיך להתפתח, יש לו אחלה מנטור עכשיו שרס, אז... אנחנו מצפים עוד להרבה דברים ממנו.
אז אני גם הולך עם ים הדר, שבאמת עושה דברים מדהימים עם פנרבחצ'ה, שבעיקר בליגה הטורקית, אבל גם ביורוליג, ראינו את אותה תצוגה מול ריאל מדריד, שאליה אני גם אגיע בהמשך, מרוב שיש דברים על ים הדר, והוא גם הכוכב העולה של היורוליג, במדי פרטיזן בלגרד, באמת הישגים חסרי תקדים לשחקן ישראלי, ביורוליג, אז ים הדר לגמרי בחירה ראויה, ועכשיו החמישייה של השנה מבחינת הכדורסל הישראלי, אז אני מניח ששנינו מרכיבים את אבדיה ומדר בפנים, מי עוד נמצאים בחמישייה שלך?
אז אני הלכתי על ג'ייקובן בראון, ובגלל שמקודם קיפחתי את רנדולף, אז רנדולף, ועם זאק הנקינס.
אוקיי, יפה מאוד, ואני הולך על חמישייה ישראלית, אז תמיר בלט, שמרשים מאוד במכבי תל אביב, העונה הישראלי הכי טוב ביורוליג עד עכשיו, אפשר להגיד, לצידו כמובן מדר ואבדיה, ותומר גינת, שמציג יציבות באמת יוצא דופן, בהפועל תל אביב, ביורו קאפ, בליגת העל, ורומן סורקין, שנכון, היו לו עליות וירידות, אבל עכשיו הוא בכושר מצוין במכבי תל אביב, ומעל הכל הוא הציג קיץ פשוט מפלצתי במדי נבחרת ישראל, אי אפשר לבקש יותר ממה שהוא עשה בטורניר הקדם אולימפי, אז זאת החמישייה שלי. האם יש לך משהו להוסיף, או על שלך או על שלי, לפני שנמשיך?
אני שמח שהלכת על כל ישראלי, מגיע לחבר'ה את הבמה, אז לגמרי מעולה.
ועכשיו מאמן השנה, אז פה יש לי בחירה, אני לא יודע אם הייתה יכולה להיות בחירה יותר טובה, אבל לפני שאגיד אותה, אז אשמח שתביא את המאמן שלך.
תראה, זה זמן אולי קצת בעייתי לבחור בו, אבל בסוף זה ג'יקיץ', אם מסתכלים על שנה שלמה, ג'יקיץ' הוביל תהליך יוצא מן הכלל בהפועל ירושלים, שאולי הוא לא יימשך עכשיו מסיבות שאנחנו לא בדיוק יודעים, אבל אלכסנדר ג'יקיץ' באמת את העבודה שעשה בהפועל ירושלים לא יקחו לו, הוביל פרויקט מדהים, לקח את הפועל ירושלים ממש ממש קרוב לזכייה בליגת האלופות, לגביע המדינה, חצי גמר ליגה, הרבה באמת הרבה זמן לא היה לנו בכדורסל אצלנו מאמן שמגיע לקבוצה, ובאמת הופך אותה להיות בצלמו, תחת הסיסטם שלו, והוא עשה את זה ממש מהר, נתן במה לשחקנים של מאמנים אחרים, לאו דווקא נתנו, לדוגמה אור קורנליוס, ובאמת אלכסנדר ג'יקיץ עשה עבודה, יצאת מן הכלל הפועל לירושלים, אני מדבר בלשון עבר, אבל אני מקווה שהוא יישאר, ואני מעריך שזה בסוף זה יסתדר, אז אני מחרתי בו, כי הוא באמת עשה עבודה מדהימה השנה, ואני מקווה שזה יימשך עוד הלאה, כי המקום שלו בכדורסל הישראלי ובפועל ירושלים, אז אני מאמין שיצליחו למצוא את הדרך להשאיר אותו בסוף.
בחירה סופר ראויה, ואני הולך עם דני פרנקו, כי קצת היה לי קשה לבחור בג'יקיץ' בתקופה הזאת. בסוף דני פרנקו עם גם השילוב של העונה שעברה, וגם השילוב של העונה, אז זה ניצחון אחר ניצחון, וכדורסל מרהיב, ובאמת הפועל תל אביב שמזכירה קצת את הפועל ירושלים של תקופתו, אז זאת הבחירה שלי. שוב, היה לי קשה להיות סגור על זה ב-100%, אבל גם לא ראיתי אלטרנטיבה שאני מספיק שלם איתה. האם יש לך עוד משהו להגיד לפני הקטגוריה הבאה?
לא, אפשר להמשיך.
אז עכשיו השחקן הצעיר של השנה, ומדהים שיש כל כך הרבה צעירים מוכשרים בכדורסל הישראלי, וגם לאבדיה ומדר עוד אפשר לקרוא צעירים, אבל אני לפחות אלך פה על שחקנים הרבה יותר צעירים, אבל קודם ארצה לשמוע את הבחירה שלך.
התלבטתי בין שניים, בין שרף ונועם יעקב. אני אלך עם נועם יעקב, כי אני חושב שאולי שנה מקבל קצת פחות קרדיט, בגלל שהוא לא משחק יותר מדי בבילרבן בתקופה האחרונה, אבל נועם יעקב באמת זה סך לתם מאוד מאוד אמיצה ללכת שנה שבאה לפועל ירושלים, לשחק תחת ג'יקיץ' ועשה עבודה ממש לא רעה, הוא מאוד צעיר, אז ראו את זה עליו בעונה הקודמת, ובעונה הזאת הוא חלק בסוף מסגל של קבוצת יורוליג, הוא כן מקבל דקות לפעמים, ובליגה שהוא משחק הוא עושה, הוא היה ממש בסדר, אני חושב שבאמת העתיד שלו מדהים, הוא לגמרי לפניו, ונתתי לו את הבמה, ואני מאמר שאתה תבחר בבן צרף, אז הוא גם מקבל את הבמה פה.
אז נכון, אני בוחר בבן שרף, אבל נועם יעקב לגמרי בחירה ראויה, גם הפועל ירושלים, גם נבחרת ישראל הבוגרת, גם נבחרת העתודה, וילרבן, באמת דברים יוצא דופן, וכמו שאמרת, אז אני הולך עם בן שרף, כי בסופו של דבר אנחנו רואים מול העיניים את השם הבא שמסומן ל-NBA בכדורסל הישראלי, וזאת השנה שבה בן שרף באמת התקרב למעמד הזה עוד קצת, והוא בדרך הנכון למעלה, עכשיו בעירוני קריית אתא, רושם עונת בכורה טובה מאוד בליגת העל, אחרי עונה יוצאת מן הכלל עם אליצור נתניה בליגה הלאומית בגיל 16 בלבד, כיום הוא כמובן בן 17, ופשוט כיף לראות את מה שבן שרף עושה בדרכו למעלה, וזהו, לא יכולתי לבחור אחרת כמו שאמרת, אבל גם יש לנו עוד צעירים שעליהם נרחיב בעוד רגע וכמה שמגיע להם, אז עכשיו נעבור לקטגוריה של התגלית, ואשמח לדעת במי בחרת.
הלכתי על, סליחה, בני וולף, כשגילינו אותו בנבחרת העתודה בעצם, לפני זה לא היה לנו כל כך מושג מי הוא, ולא ידענו שמתפתח לנו פה יוקיץ' ישראלי מתחת לאף, והיום בבוקר הוא עשה משחק נהדר במכללות של 25 נקודות ו-13 ריבאונדים, בכלל עונה לא רעה שלו, במכללות באוניברסיטת ייל, אנחנו הרבה מאוד מדברים על הקו הקדמי של הנבחרת שלנו לשנים הבאות, ודני וולף נותן לנו הרבה שקט בנושא הזה, כי הוא באמת שחקן שמתפתח בצורה מאוד טובה, יש לו יכולות מדהימות מתחת לסל, הוא יודע גם באמת בדמיון מדהים ליוקיץ' לקחת את הכדור ולנהל את ההתקפה, והוא באמת תגלית, כי לא כל כך הכרנו אותו, אנחנו שמענו במהלך הקמפיין של הנבחרת שאלעד חסין הכיר אותו, רצה להביא אותו בתחילת שנה להפועל חיפה אם אני לא טועה, אבל אנחנו לא כל כך שמענו את השם הזה, אז היה נעים לראות אותו, וכיף שהוא חלק מהכדורסל הישראלי, כי הוא באמת, לדעתי, הולך להיות חלק מאוד משמעותי מהעתיד שלו, אז דני וולף.
אז בחירה מאוד מאוד מתאימה, תגלית דני וולף, ואני אגיע אליו בהמשך בבחירות אחרות, אבל אני אלך עם עומר מאייר, כי עומר מאייר אנחנו כן ידענו כמה הוא מוכשר בנבחרת הקדטים לצד בן שרה ובקבוצת הנוער של מכבי תל אביב בגיל 16 בלבד, הוא כבר היה כוכב, אבל רק הקיץ התחלנו לראות באמת עד כמה הוא טוב, כשבן שרף היה פצוע והוא בעצם קיבל את המפתחות בנבחרת הנוער ועשה קמפיין מצוין בדרך למקום השישי באליפות אירופה, ואז פתאום הוא מגיע לקבוצה הבוגרת של מכבי תל אביב בגיל 16, בינתיים כבר בן 17, אבל כנגד כל הסיכויים הוא מצליח לקבל דקות משמעותיות, אמנם לא ביורוליג, אבל שם הוא כן הפך לישראלי הכי צעיר אי פעם שקלה, ובנוסף גם לשחקן מכבי הכי צעיר שקלה במפעל, ועכשיו בליגת העל בעקבות החיסורים של הזרים, אז הוא מאוד מרשים, ובאמת כיף לראות את עומר מאייר, והוא ובן שרף זה צמד שידובר בו רבות, וכבר מדובר בו רבות עכשיו, ופשוט מה שמאייר עושה זה להוריד את הכובע בפניו. האם יש לך משהו להוסיף?
רק שעומר מאייר הוא באמת כישרון מדהים, וכיף שיש לנו כל כך הרבה חבר'ה צעירים מוכשרים, ויהיה כיף לראות מה הם יעשו בשנים הקרובות.
לגמרי, ועכשיו תואר פריצת השנה, וכאן אני הולך על משהו די דומה, אבל גם קצת שונה, כי זאת לא בדיוק אותה סיטואציה, ולפני זה אשמח לשמוע במי אתה בוחר.
הייתה לי התלבטות, כי כמו שאתה אומר, זה תואר שהוא אפשר לתת אותו לשחקן צעיר, אפשר לתת אותו לשחקן קצת יותר מבוגר שהתקדם בשנה הזאת. והלכתי עם איתי מושקוביץ, שלמרות שבינתיים העונה אנחנו לא רואים ממנו יותר מדי, היה פצוע, אבל מה שעושה בגליל עליון זה באמת יוצא מן הכלל, והוא הראה המון כישרון, החליט בקיץ שהוא הולך על הפועל חיפה ולא על הפועל ירושלים, כי הוא רצה שזאת תהיה קבוצה שלו. הסיטואציה בסוף עם כל מה שקרה בפתיחת העונה גרמה לזה שלא בטוח שזאת תהיה קבוצה שלו, אבל הוא כן יהיה לו חלק משמעותי בה. ואני חושב שבאמת איתי מושקוביץ, בשונה משחקן שאחר שהתלבטתי אליו, וזה רועי אובר, איתי מושקוביץ זה באמת השנה שעברה הייתה השנה הראשונה שהוכיח את עצמו בליגת העל, ואני חושב שבאמת עם הזמן הסיטואציה שלו בהפועל חיפה תהיה יותר טובה, ואנחנו נראה ממנו דברים כמו בשנה שעברה, אז אני הלכתי איתו.
בחירה מעניינת מאוד, ואני הולך עם שחר דורון, עוד שחקן שלא יכולתי שלא לבחור, כי גם כמו עומר מאייר, אנחנו ידענו ששחר דורון מאוד מוכשר, והיה חלק מנבחרות ישראל הצעירות, אבל בשונה ממאייר, לא הכל פה הלך חלק, כי רק לפני שנה וקצת הוא לא הגיע לסגל הסופי של נבחרת הנוער, אבל הפריצה שראינו ממנו בשנה האחרונה היא פשוט חריגה, הוא הפך לכוכב של קבוצת הנוער של מכבי, והיה MVP בזכייה בגביע המדינה לנוער ובאליפות. ומעבר לזה, בנבחרת הנוער בקיץ רשם קמפיין מדהים שבו הוא היה מלך הסלים של אליפות אירופה והראה כל כך הרבה מגוון של יכולות, והעונה מגיע לליצור שומרון מהליגה הלאומית, וכבר אחרי משחק פתיחה לא טוב הוא כבר התחיל לתת תצוגות תכלית, וממש במקרה בגלל מה שקורה במכבי תל אביב הוא גם זכה לשחק דקות בכורה בליגת העל ולקלוע קצת ולשתף פעולה שם עם מאייר. אז מבחינתי שחר דורון זאת חתיכת פריצה, מה שראינו ממנו בשנה האחרונה, וכרגע הוא פצוע, אבל ברגע שהוא יחזור אין לי ספק שהוא רק ימשיך בקו הזה. האם יש לך משהו להוסיף?
לא, אני חושב שבאמת שחר דורון סופר מוכשר, ואני מאחל לו בריאות, נראה אותו במגרשים בקרוב.
ועכשיו נעבור לבעלים של השנה. כן שמתי קטגוריה של מנהל מקצועי, אבל מאוד מאוד התקשיתי למצוא מנהל מקצועי שאני חושב שעשה דברים יוצא דופן בשנה האחרונה. כמובן כולם עובדים קשה ואנחנו מעריכים את זה, אבל לא ראיתי איזה משהו כמו למשל זופי אבדיה בעונת הגביע של בני הרצליה. אז נלך רק על קטגוריה של בעלים, ויש כמה בעלים חדשים שנכנסו לכדורסל הישראלי, כמה בעלים בכירים שנשארו. במי אתה בוחר?
היה לי קשה לי לבחור בין מתן אדלסון לאופרי ינאי. אני אתן בהמשך את הבמה למישהו אחד, עכשיו אני אתן למישהו אחר, אז בוא נלך עם מתן אדלסון, שאני חושב שהכניסה שלו לכדורסל הישראלי, אנחנו עדיין לא מבינים את ההשפעות שלה. אנחנו רואים שאימא שלו רכשה קצת NBA, אנחנו מבינים במי מדובר, ואני חושב שבאמת מתן אדלסון מביא משהו אחר לפועל ירושלים, אחרי איזה שנתיים, שלוש ככה של הקבוצה, הייתה בסוג של שטוש מבחינת ההנהלה, ולא כל כך היה ברור מה הולך לקרות. מתן אדלסון מגיע ונותן פה יציבות להמון המון זמן, להפועל ירושלים, מכניס לתוך המערכת המון אנשים טובים, אלון קרמר, גל מקל כנציג בעלים, מביא שחקנים חדשים, מעריך חוזים לשחקנים חדשים, לשחקנים קיימים, מצליח להביא ישראלים בכירים כמו זוסמן וצ'צ'צ'וילי, ואני חושב שבאמת הדרך שהוא יוביל את הפועל ירושלים אליה, אנחנו עדיין לא רואים אותה, זה רק ההתחלה, ואני מקווה בשבילו ובשביל הפועל ירושלים ובשביל הכדורסל הישראלי, שהסוף שלה יהיה יורוליג, השיא שלה יהיה יורוליג, ומתן אדלסון, זה טוב שהוא חלק מהכדורסל הישראלי, זה טוב מאוד שהוא חלק מהכדורסל הישראלי, אנחנו צריכים אנשים כמוהו, ואני שמח שהוא חלק מהעסק.
אז אני בחרתי את האיש השני שציינת, עופר ינאי, שעד עכשיו באמת עושה דברים יפים בהפועל תל אביב, מעבר להישגים על המגרש, הוא כמובן הטיס את המשפחות של אנשים שנפגעו מהמלחמה, וזה באמת צעד יוצא דופן שלו, ומאוד מרגש, ומעבר לזה שהוא קורא לקבוצות במועדון על שם על שם משפחת קוץ זיכרונם לברכה, יונתן קוץ כמובן, ומעבר לזה גם עכשיו למי שבעצם הגה את הפועל תל אביב הנוכחית, אורי שלף זיכרונו לברכה, והרבה פעילות מבורכת של עופר ינאי, גם כדי למגר תופעות רעות שעדיין יש, כמו שהיה בטקס לזכר השוטרים עם התגובה של חלק מאוהדי הפועל תל אביב. אז באמת שפו לעופר ינאי על כל מיני דברים שהוא עושה עד עכשיו. והאם יש לך עוד משהו להגיד לפני שנמשיך?
אני שמח מאוד שנתנו את הבמה לשניהם, כי באמת כיף גדול שהם חלק מהכדורסל הישראלי, והעשייה שלהם תעשה רק טוב, אני בטוח.
לגמרי, ועכשיו נעבור לתואר השחקן המשתפר. במי בחרת? יש הרבה מאוד שחקנים שהשתפרו או שקיבלו את ההזדמנות להעלות את המספרים שלהם. עם מי אתה הולך?
הייתה לי התלבטות אם ללכת לשחקן ישראלי או לשחקן זר. החלטתי ללכת לשחקן זר, כי אי אפשר להתעלם מפתיחת העונה של ג'לן אורד, שעושה באמת עונה מדהימה בהפועל תל אביב, הוא מפלצת. ג'לן אורד זה שחקן שבמשחקים הראשונים של העונה הזאת הוא בלתי עציר. קבוצות הגנה באמת טובות לא מצליחות להתמודד עם מה שהוא עושה. השליטה שלו מתחת לסלים, היכולת לצאת החוצה ולקחת את הכדור ולהתקיף את הסל. השדרוג שהוא עשה משנה שעברה, שבשנה שעברה היה סוג של שחקן משלים, ואולי בהפועל תל אביב לא הבינו מספיק נכון מי הוא, אז בקיץ הוא קיבל את הערכת החוזה, נואקו עזב, הגיע אלכסנדר, שהוא סנטר בסגנון מאוד מאוד שונה מנואקו, ופתאום היה לו מקום יותר משמעותי לג'לן אורד, והוא לקח את זה בשתי ידיים, וכיף מאוד מאוד לראות אותו, ואני חושב שהרבה אנשים מדברים על זה שבסוף העונה יעשה קפיצה ליורוליג או משהו כזה, אני חושב שהוא יהיה ב-NBA בשנה הבאה.
וואו, אז הימור בהחלט נהדר ובחירה מצוינת, ואני הולך עם ישראלי יותם חנוכי, שכבר שנים חיכינו לראות את הפוטנציאל שלו מתפרץ, ובשנה האחרונה זה באמת קרה, זה התחיל בעירוני קריית אתא ועכשיו ממשיך לפתיחת עונה מצוינת בהפועל חולון, בעיקר בליגת העל אבל גם בליגת האלופות, והוא באמת מביא את כל הכישרון שיש לו לידי ביטוי, יכולת הקליעה, הכדרור, ריבאונדים, מסירה, באמת כיף לראות את יותם חנוכי משחק ככה, ויש עוד כל כך הרבה ישראלים שמשתפרים, עוד שם שככה עולה לי לראש זה רז אדם, ומה שהוא עשה, בין אם זה בעונה שעברה בעירוני נס ציונה, ובין אם זה עכשיו בקריית אתא, ויש כמובן עוד, אבל זאת הבחירה שלי, אותם חנוכי. האם יש לך משהו להוסיף?
לא, אפשר להמשיך.
אז עכשיו שחקן ההגנה של השנה, ואני כבר אגיד את שלי עכשיו, כי ציינת אותו בהתחלה, וזה גיא פלטין, שנכון, יש עוד הרבה שמות, כמו אור קורנליוס למשל, אבל קורנליוס מבחינתי זה משהו שכבר התחיל בסוף 2022, ראינו את זה, ופלטין זה שחקן שכבר שנים יש לו הגנה מצוינת, אבל בשנה האחרונה זה הגיע לממדים אחרים, בין אם זה תואר שחקן ההגנה במכבי ראשון לציון, ובעיקר עכשיו כמלך החטיפות של הליגה, מה שבאמת הגיע לשיא מול הפועל תל אביב, אז הוא גם משתפר, הוא גם חוטף כדורים, הוא באמת איש העכביש, כמו שאומר חנן ספונט, כתבנו לענייני קריית אתא, אז פשוט מדהים לראות את גיא פלטין עושה את מה שהוא עושה. במי אתה בוחר?
תראה, בכל זאת, למרות, כמו שאתה אומר, אוקרונלוס עשה את הקפיצה עוד מזמן, אבל אני הולך איתו, כי בסוף כשאני מסתכל על הכדורסל הישראלי ומחינת השפעה, אני חושב שאור קורנליוס הוא כרגע שחקן ההגנה המשפיע ביותר, פלטין מעולה וזה לא בא להוריד ממנו לגמרי, הוא באמת עושה עבודה מדהימה, לקח את הספוט שהוא קיבל מג'יקיץ' והוא רק משתפר מרגע לרגע, וזוסמן שהגיע זה ממש לא השפיע עליו על קורנליוס, אולי להפך, לפעמים תחרות זה משהו שמשפר שחקנים, ואני הבאתי את זאת שליגת אלופות הביאו, הוא מועמד לשחקן הגנה של העונה, אז רושמים עליו שקורנלוס הוא הבורג המשמעותי ביותר במכונת ההגנה של הפועל ירושלים, נראה שהוא לא עוזב את השחקן עד שהוא יוצא מהאולם ומגיע למלון, הוא מכריח טעויות ולא מרפא, ואני חושב שזה ציטוט מדויק, אור קורנליוס הוא שחקן הגנה מעולה, והוא שחקן כדורסל מעולה, אחלה נכס להפועל ירושלים, ואני חושב שהם מאוד שמחים שבקיץ הם בסוף החליטו להשאיר אותו ולא לוותר עליו.
לגמרי, בחירה מאוד ראויה, ועכשיו התופעה של השנה, אז את השאלה הזאת אפשר לקחת להרבה כיוונים, לאיזה כיוון אתה בוחר לקחת את זה?
תראה, בכדורסל הישראלי לא חסרות תופעות, זה לא משהו שחסר לנו, אבל הלכתי, חיפשתי משהו, חזרתי לתקופה היא בשנה שעברה, אם אתה זוכר, שבגלי עליון שיחקו, נצנו את הבמה לישראלים, אחרי שג'יילן אדסון עזב, ששם בעצם התחילה הפריצה של מושקוביץ ורועי אובר, ונמרוד לוי, אז אני חושב שתופעה כזאת שישראלים מקבלים במה היא מתעצמת עכשיו בליגה, שהרבה קבוצות אין להם כל כך זרים לא איכותיים ברוב הקבוצות, אז השחקנים הישראלים מקבלים את הבמה לדוגמה בקריית אתא, בגליל עליון גם עכשיו זה קורה עם ליאור קררה שעושה קאמבק מדהים וכיף לראות, אז הישראלים של גליל עליון זה משהו שמרון רוינה גם דרך אגב, אז אני חושב שהישראלים של גליל עליון זו תופעה מבורכת הכדורסל הישראלי, ששחקנים ישראלים יוכלו לדעת שהם מגיעים לגליל עליון, יש להם במה שם, הם יכולים לתת את מה שהם יודעים, והם גם יכולים לראות דרך נמרוד לוי, דרך מושקוביץ, דרך רוי יובר, שגם יש דרך לקפוץ מדרגה מגליל עליון, ושנותנים את ברכת הדרך ונותנים את דקות המשחק, אז התופעה מבורכת והלוואי שהיא תימשך שם, אני בטוח שהיא תימשך שם, אולי שקבוצות אחרות ילמדו גם על הדרך שבה הם נותנים במה לישראלים, אז זה מה שבחרתי.
חד משמעית, ואני בוחר בווייד בולדווין שגם דיברת עליו קודם, כי ווייד בולדווין זה פשוט תופעה, בין אם זה התלונות כלפי השופטים במונקו, בין אם זה הווינריות על הפרקט, בין אם זה השערות סביבו העונה, אם זה הפציעות, הפוסט של אשתו, ועכשיו מרד הזרים בעקבות הקיצוץ, וייד בולדווין מעורב בכל, וזאת באמת אחת התופעות הכי מעניינות שאנחנו רואים בכדורסל הישראלי, וכל פעם יש משהו חדש, אז אבל מעל הכל שחקן פשוט אדיר כשהוא קשיר ב100%. אז האם יש לך משהו להוסיף?
וייד בולדווין הוא תופעה, נקודה.
עכשיו ההישג של השנה, אז לשמחתנו הכדורסל הישראלי חווה כמה הישגים יפים בשנה האחרונה, בין אם זה נבחרות, בין אם זה ישראליות באירופה, בין אם זה הישגים בתוך הליגה או הגביע כאן, או עליות ליגה, אז באיזה הישג אתה בוחר?
הלכתי על הנקודה הזאת של ישראליות באירופה, כי אני חושב שהרבה מאוד שנים לא היה לנו כמות כזאת של נציגות באיכות כזאת, ובשנה שעברה וגם השנה, מה שהפועל תל אביב ביורו-קאפ, הפועל ירושלים ב-BCL, הפועל חולון ב-BCL, מכבי תל אביב ביורו-ליג, מה שהן עושות, זה באמת משדרג מאוד את הכדורסל הישראלי, ואנחנו רואים בטח בשנה כזאת שנכפה הרבה קבוצות להחליף זרים ולהביא זרים פחות טובים, אז הקבוצות הבחירות האלה הן באמת נהיות סוג של בלוק של 4 קבוצות מאוד מאוד חזקות, שהן באמת ברמה אירופאית מאוד גבוהה. מכבי תל אביב אומרים שהיא תמיד הייתה שם, אבל עכשיו הפועל ירושלים, הפועל תל אביב והפועל חולון הן באותה שורה, וזה הישג מדהים לכדורסל הישראלי, והלוואי שזה יימשך. וגם השנה, בשנה שעברה עשו הישגים נהדרים, והשנה כל הקבוצות האלה הגיעו, הפועל ירושלים רוצה לעשות עוד צעד לקחת את ה-BCN, מכבי תל אביב רוצה לעשות עוד צעד להגיע לפיינל 4, הפועל חולון רוצה להמשיך ממה שהיא עושה בליגת האלופות, והיא תצטרך לעבור את הסטנד כדי לעשות את זה, ואולי לחזור גם לפלייאוף, לטופ 8, והפועל תל אביב, שאני חושב שהשאיפות שלהם יותר גבוהות מעוד צעד לחצי גמר, הם רוצים גמר, הם רוצים להיות ביורוליג שנה הבאה, אז באמת, מעבר לזה שכיף לראות אותן מצליחות, כיף לראות את זה שהקבוצות האלה לא מפסיקות לרדוף אחרי תחרותיות ורצון לנצח, ואני באמת מאוד שמח שזה קורה.
לגמרי, ואני הולך עם ההישג של נבחרת העתודה שהגיעה עד לגמר אליפות אירופה והייתה מרחק זריקת עונשין של דני וולף אולי לנצח את צרפת הגדולה, ואני הולך על זה כי מה שהעתודה עשתה היה מנוגד לכל ציפייה בריאה. נכון, תמיד אומרים לפני כל שנה שהעתודה הנוכחית לא כזאת מוכשרת ובסוף העתודה תמיד מגיעה רחוק, אבל במקרה הזה זה באמת היה חריג עם ספרד בשמינית הגמר ואחרי שלב בתים די צולע, אבל אלעד חסין ונועם יעקב ודני וולף וכל האריאל אייזיקים של העולם עשו פה הישג באמת יוצא דופן, ורון ציפר ועוד כל כך הרבה שמות, אז באמת להוריד את הכובע בפניהם, ואני עוד אחזור עליהם אליהם בהמשך בעוד כמה קטגוריות, אז מבחינתי זה ההישג. האם יש לך עוד משהו להגיד לפני הקטגוריה הבאה?
אני מסכים איתך שאתה יודע, כל קיץ אומרים את הדבר הזה שהשנה אנחנו לא טובים בעתודה, כמו שאומר, הפעם זה היה חריג, באמת, לאף אחד אולי כבר לא היה אכפת, כאילו אמרו, עזבו, אנחנו, אין לנו סיכוי השנה, וזה היה מדהים שהחבר'ה האלה עשו, שפו ענק לכל מי שלקח חלק.
טוב, אז עכשיו הרגע הביזרי וכאלה, באמת לא חסרים,
לא, לא חסר.
אפשר למצוא גם בלי להתאמץ, בעיקר עם מה שקורה בליגה מאז תחילת המלחמה, אבל באופן כללי, מה שקורה בליגה או בכלל בכדורסל הישראלי, קורים יותר מדי דברים ביזריים כרגע, ואנחנו לא נרצה להעמיק בזה יותר מדי, אבל בכל זאת נבחר לפחות איזה דבר או שניים, אז במה אתה בוחר?
תראה, אז כמו שאמרנו, יש הרבה אפשרויות, אז הלכתי קצת אחורה לכל הסיפור הביזרי מאוד מתן אלארצי והמעבר שלו מהפועל אילת לפועל חולון. הכדורסל הישראלי געש בזה במשך ימים, ואגב מי שבכלל עלה על הבעיה וזה שזה לא מעבר שהוא מתאפשר לפי התקנון הוא יוסי סמיר הצייצן ושאוטאוט גדול בשבילו על מה שהוא עשה שם, מביא את הדבר הזה, ובעצם אף אחד לא ידע כנראה לפני זה, ואז התחילו להתעסק, איגוד הכדורסל בחן, וכל מיני דברים כאלה, לפני הזמן, אחרי הזמן, באמת, זה באמת סאגה שאין לנו מה להתפאר בה, אבל זה הכדורסל שלנו, ואנחנו גם בסוף נהנים מזה, אין מה לעשות.
אז אני הולך עם, באמת יש פה כל כך הרבה אפשרויות, בין אם זה מה שקרה להפועל ירושלים מול אייק אתונה ביוון, האנטישמיות של אוהדים שם, ובין אם זה
וגם
כל
השנה
מיני,
מה שהם עשו אייק להפועל חולון.
נכון, ובכלל כל מיני דברים שגם קורים השנה, לגמרי דוגמה שאפשר להביא זה ביטול הדרבי התל אביבי בגלל בקשת תעודות הזהות של השוטרים מאוהדי הפועל תל אביב, ויש כל כך הרבה דברים, אבל נראה לי שצריך ללכת כאן עם המלחמה, ואני בהתלבטות בין סערת הקיצוץ של מכבי תל אביב ואי ההגעה של הזרים לישראל בעקבות זה והעלייה של מכבי עם הישראלים, לבין איך שהפועל ירושלים מופיע למשחקים הראשונים של העונה בליגה, לא רק בלי אלכסנדר ג'יקיץ' אלא בלי הזרים הבכירים ועם סגל שכולל את ג'ו אלכסנדר, סטום וורן ומעל הכל את מנהל הקבוצה עדי כהן סבן, ונראה לי שזה
בסוף,
חייב ונראה לי שזה חייב לזכות, כי בסוף זה די נתן את הטון לקראת מה שקרה עם מכבי, אז זאת הבחירה שלי לרגע הביזרי. האם יש לך עוד משהו להגיד?
שאני שכחתי מזה ואני מסכים איתך 100%.
אז עכשיו נעבור לדמות של השנה, אז לפחות לי זה די דומה לתופעה מישהו שפשוט לא מפסיק לתת כמו שאומרים, והדמות שלי היא זו של אלכסנדר ג'יקיץ', כי זה גם ההישגים על הפרקט, זה גם הרעיונות מחוץ לפרקט, זה גם כל ההתנהלות, וזה גם מה שקורה עכשיו שהוא עדיין לא חוזר לארץ. ובאמת אלכסנדר ג'יקיץ' זו דמות שקשה להעריך מה באמת מתחולל שם בפנים, ולכן הוא גם כל כך מרתק. ומי אתה בוחר לדמות שלך?
גם עם ג'יקיץ', אין אפשר לברוח מזה, ג'יקיץ' בסוף הוא, מה שאמרת, הסינקים האלה שתמיד נותנים במשחקים של ירושלים ברעיונות, ואחרי זה הם הולכים חזק גם בטוויטר, הוא דמות מספר אחת בכדורסל הישראלי, ואני מקווה שהוא יחזור, אני מאוד רוצה שהוא יחזור.
ועכשיו תצוגת היחיד של השנה, ויש כל כך הרבה אפשרויות, אבל היה לי קשה לסמן איזה משהו שהוא חובה ומעל כולם, ולכן אני הולך עם ישראלי, וזאת כמובן התצוגה הגדולה של ים הדר מול ריאל מדריד, צי הקריירה וסל הניצחון במדי פנרבחצ'ה, שזה באמת משחק ש... כל הכדורסלנים הישראלים יזכרו עוד הרבה מאוד שנים, אין כל כך הרבה תצוגות כאלה, זה די נדיר לראות בכדורסל הישראלי שחקן שמופיע כל כך טוב במשחק כזה ביורוליג. מהי תצוגת היחיד שלך?
כמו שאמרת, יש המון, והיה קשה להצביע על משהו ספציפי, אבל כשבדקתי, נתקלתי במופע של ג'ייקובן בראון בארנה, בדרך לגמר הראשון של הפועל תל אביב מאז 2005, הוא קלע 25 נקודות, 5 שלשות, וזה היה במשחק שהוא גם נפצע בו, והוא פתאום חזר ודפק שם חתיכת הופעה, וזה אחד מהרגעים שהביאו בסוף את השינוי בפועל תל אביב, החזירו אותה לגמר, וג'קובין בראון הוא בכלל, הוא שחקן שהפועל תל אביב חייבת, וראינו שכשהוא נפצע השנה הם הביאו ישר מחליף, כי הוא באמת, הוא השחקן שלה בסוף, אז הלכתי איתו, ויש לו עד המון הופעות טובות וגדולות, אז ההופעה הזאת הייתה משהו באמת שהסתכלתי, ואז אמרתי כן, כאילו זוכר את המשחק הזה, ואני רוצה לתת לו את הקרדיט על זה, אז ג'קובן בראון בארנה, במשחק שהביא פה את הלב לגמר.
אז עכשיו סיפור השנה, וכאן אני הולך עם דני וולף, כמו שאמרת לפני, אף אחד לא הכיר אותו, ופתאום הוא מוביל את העתודה עד לגמר אליפות אירופה, נבחר לחמישיית הטורניר, וכמובן שיש גם את כל סיפורי הדרבי התל אביבי, כל הדברים הביזריים שקרו במשחקים האלה, אם כבר משהו ביזרי, אז סערת השולחן לפני הדרבי המפורסם שבו הפועל הביסה את מכבי. אז אבל אני אלך עם משהו חיובי, דני וולף, מה הסיפור שלך?
הלכתי עם מה שבחרת מקודם לרגע ביזרי, הקיטוץ במכבי תל אביב, כי זה סיפור, זה משהו שלא קרה במכבי תל אביב, שזרים לא מגיעים לארץ, קיצוץ, כן, שמעתי אנשים שמדברים שקרה, אבל לא אמרו, כלומר בתקשורת, אבל זה שזרים אומרים שהם לא באים לישראל, ובעצם פותחים במרכאות מרד, זה משהו שאנחנו לא זוכרים במכבי תל אביב, גם האנשים הוותיקים ביותר לא זוכרים דבר כזה, אז זה סיפור, ובמכבי תל אביב צריכים להתמודד עם זה, ולראות איך הם פותרים את הסיטואציה, אנחנו נגלה את זה במשחק ליגה הקרוב שלהם, שהוא קצת רחוק, מהפעם הקודמת, אבל זה סיפור, קיצוץ במכבי תל אביב, זה מרד במרכאות של שחקנים, זה סיפור.
חד משמעית, ועכשיו קטגוריית השחקן השישי של העונה, שבה אני הולך עם קדין קרינגטון מהפועל ירושלים, שאנחנו רואים עכשיו בליגה כמה הוא חסר, במידה שהקבוצה לא תסדיר את היותו ישראלי, או לפחות בינתיים זר שיכול לשחק, ואחרי זה להפוך לישראלי במהלך העונה עצמה. אז קדין קרינגטון מעל הכל רשם תצוגת ענק מול תנריפה בחצי גמר ליגת האלופות, והיה לו גם סל ניצחון. אז מבחינתי קדין קרינגטון זה השחקן השישי של השנה, וכמובן שיש גם הרבה בחירות אחרות שיכולות להיות. במי אתה בוחר?
גם קדין קרינגטון, כי בסוף, כמו שאתה אומר, שחקן שישי, מבחינתי זה שחקן שישי שעולה מהספסל ומשפיע בצורה משמעותית על הקבוצה שלו. סוג של שחקן שאתה רק מחכה שהוא ייכנס כדי שהוא יביא את השינוי, מקדין קרינגטון הוא כזה, וכמו שאתה אומר, הוא מאוד חסר לפועל ירושלים השנה בליגה. לדוגמה, במשחק מול הפועל תל אביב, אם הוא נמצא, אני חושב שהפועל ירושלים מנצח את המשחק הזה. הוא באמת שחקן מדהים, בטח שהוא עולה ככוח מהספסל. קדין קרינגטון.
עכשיו, הקפטן של השנה, מהי הבחירה שלך?
אתה יודע, גם פה הייתה התלבטות, יש הרבה מאוד קפטנים שהם הרבה שנים בתפקיד, אבל רציתי לתת את הקרדיט לניב משגב, כי הוא באמת השראה לדעתי להרבה מאוד שחקנים ישראלים צעירים בתחילת הדרך, דוגמה לאיך עושים דרך, לאיך הם מגיעים בסוף לפסקה כזאת של להיות קפטן בקבוצה מובילה בכדורסל הישראלי בהפועל חולון. הוא שחקן מעולה, עושה באמת עונה נהדרת בהפועל חולון, אני מקווה שהוא יחזור בקרוב למגרשים. ניב משגב הוא בעיניי קפטן נהדר להפועל חולון, שחקן נהדר, ואני נותן לו את הבמה הזאת.
אני הולך עם איתי סגב על העונה שבה הוא שימש כקפטן הפועל ירושלים, זכה איתה בגביע המדינה, הביא אנרגיות שהפכו משחקים, והיה גם מרגש לראות אותו מקדיש את הגביע לנועם דוברת שהיה פצוע, ו גם עולה להניף עם דנדן שעובד במועדון, ובכלל עושה כל כך הרבה עבור הקהילה בהפועל ירושלים, וגם הוא כמובן התאכזב מזה שהוא לא נשאר בקבוצה, אבל את החותם שלו הוא הותיר שם ובענק. האם יש לך משהו להוסיף?
בחירה ראויה לגמרי.
אז עכשיו האכזבה, ו פה יש כל כך הרבה כיוונים שאפשר לקחת את השאלה הזאת, ואני אלך עם הישראלים הבכירים שלא הגיעו לנבחרת ישראל בקיץ. כל כך הרבה שחקנים נעדרו או בחרו להיעדר, והיה חבל לראות את זה, כי כן הגיעו כמה כוכבים לנבחרת ועשו קמפיין יפה, ואם עוד שחקנים בכירים היו מגיעים, אז המצב יכל להיות הרבה יותר טוב, וחבל שזה לא קרה. ממה אתה התאכזבת?
הלכתי בדיוק כמוך על מה שקרה בנבחרת ישראל בקיץ, על הפספוס הזה שלנו, שהרבה שחקנים לא הגיעו, ופספסנו את ההזדמנות הזאת של הטורניר הקדם קדם אולימפי, שאני חושב שבסגל מלא יכלנו לעשות תוצאות הרבה יותר טובות, ואולי בסוף גם להגיע בקיץ הזה לטורניר, עם הזדמנות מטורפת להגיע לאולימפיאדה. חבל, ואני מקווה שתחת אריאל ותלחמי בקמפיין הבא שהוא יפתח, מוקדמות יורו בסקט, נבחרת כבר תראה אחרת, גם החלונות שונים, אז אני מקווה שזה ישתנו, וגם שלבים יתאזרח.
עכשיו הקבוצה של השנה, אז נבחרת העתודה למשל, זה היה לפרק זמן קצר, אז אני הולך עם קבוצה שלאורך שנה שלמה עשתה דברים נהדרים, וזאת הפועל תל אביב, שכמו שכבר אמרתי, פשוט לא הפסיקה לנצח. באיזו קבוצה אתה בוחר?
אם אנחנו הלכת על הפועל תל אביב, אז אני אלך על מכבי תל אביב, אני חושב שמכבי תל אביב בשנה שעברה, ובכלל בשנה הזאת, בשנה שעברה היא עשתה באמת עונה מדהימה, ביורוליג מגיעה באמת משחק מפיינל פור, עושה עונה ביתית מצוינת ביורוליג, ובאמת חוזרת לטופ של היורוליג אחרי הרבה שנים שהיא לא הייתה שם. ובשנה הזאת, שבסיטואציה ממש לא אידיאלית, בלי קהל, שזה בסוף הבסיס של מכבי תל אביב, משחקי בית ביורוליג, ועם פציעה של וייד גולדווין, שהוא בעצם לא חלק מהעונה הזאת של מכבי תל אביב בינתיים, הוא כן משחק בחלק מהמשחקים ולא משפיע, ובכל זאת מכבי תל אביב מסיים את סיבוב במאזן חיובי, אז מכבי תל אביב.
אוקיי, בחירה מאוד מעניינת, ועכשיו ההפתעה, אז אני הולך כמובן עם העתודה מול ספרד, ניצחון סנסציוני ושמינית גמר אליפות אירופה, אחרי שכבר חשבו שהעתודה עשויה לרדת דרג, מהי ההפתעה שלך?
תראה, אני חושב שאתה תופתע ממה שאני אגיד. אני הלכתי על משהו שהפתיע את כולנו, זה היה לפני שנה כמעט, וזה פתאום המועמדות של פבלו לסה לנבחרת ישראל, שזה הגיע לנו משום
כן.
מקום, אז הלכתי על הדבר הזה, כי אמרתי נביא משהו קצת פחות מעכשיו, אז זה לא קרה בסוף למרבה ההפתעה, אבל היה כיף לחיות בפנטזיה לאיזה חודש, שאולי פבלו לסו יהיה ממן נבחרת ישראל, זה לא קרה בסוף לצערנו.
עכשיו המשחק הכי טוב, אז פה אני לא הולך דווקא עם משחק שהיה צמוד, אלא עם משחק שפשוט היה כל כך הרבה בלגן סביבו, והוא פשוט ייזכר הרבה שנים, וזה הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב, 112-74, משחק יוצא דופן באולם הדרייבין, יותר מדי דברים שלא קשורים לכדורסל, אבל שורה תחתונה שתיזכר עוד המון זמן, מהי הבחירה שלך?
אז הלכתי על איזשהו משחק שמאוד ריגש הרבה מאוהדים של הכדורסל הישראלי, אני זוכר שראיתי אותו בניו יורק, וזה המשחק של הפועל ירושלים נגד הפועל חולון ב-BCL, המשחק של קדים קרן פנקלת סל ניצחון, אני חושב שזאת גאווה גדולה בשביל הכדורסל הישראלי, ששתי קבוצות מגיעות למעמד הזה ומשחקות אחת נגד השנייה, היה כיף לראות את המשחקים האלו בין שתיהן, במשחק הזה ספציפית היה ממש ממש כיף, מאוד נהניתי לראות אותו. זאת הבחירה.
עכשיו המשחק הכי חלש, ופה אני לאו דווקא הולך עם משחק שהסתיים בהפרש הכי גבוה, זה כן הסתיים בהפרש גבוה, והאמת שגם רק צפיתי בחלק מהמשחק הזה, פשוט כי זה לא כל כך ענה על ההגדרה של משחק כדורסל שאנחנו רוצים לראות בליגת העל, וזה המשחק הביזרי של נס ציונה מול הפועל חיפה, העונה שכמובן חיפה הגיעה בלי סגל, ראוי, ואחרי שהיא ניסתה לדחות את המשחק ללא הצלחה, ונס ציונה פשוט הביסה אותה, והשחקני נוער שיחקו בחיפה, ושחקנים שלרוב לא מעמידים מספרים גבוהים עשו מה שהם רוצים בנס ציונה, אז אני בוחר את המשחק הזה, כי זה לא מה שאנחנו רוצים לראות. מהי הבחירה שלך?
הלכתי בדיוק איתך, כי באמת כמו שאתה אומר, זה היה משחק שפתחת את הרבע הראשון ואמרתי אוקיי, זה אי אפשר כל כך לראות, זה באמת היה המשחק הכי חלש שראינו שם בכדורסל הישראלי, לא היה משהו שדומה לזה, ומבאס שהגענו לסיטואציה שזה צריך לקרות.
ועכשיו הקאמבק של השנה, וגם את זה אפשר לקחת להרבה כיוונים, ואני הולך עם ליאור קררה שעושה פתיחת עונה יוצא דופן בגליל עליון, אחרי שהוא נעדר לשנה שלמה בעקבות פציעה קשה, ובכלל עבר כמה פציעות קשות בקריירה, ועכשיו הוא גם רשם שיא קריירה במשחק ענק מול הפועל אילת, אז פשוט כיף לראות את קררה חוזר ככה למגרשים, ונראה טוב יותר מאי פעם. מהי הבחירה שלך?
הלכתי עם הקאמבק של מכבי עירוני רמת גן לליגת העל, אחרי 13 עונות. זה מועדון שהיה חסר, זה מועדון שעשה עבודה נהדרת בקיץ, אמנם שני הגרדים המעולים שהם הביאו, פיל גרין ומל קולום, וקנדל מקולום, סליחה, יעזבו בגלל המצב, אבל מכבי עירוני רמת גן שהראתה בקיץ שיש לה את הרצון האדיר הזה להיות בליגת העל, והיא בינתיים עושה עבודה ממש יפה, אז אני שמח שהם בליגה הראשונה, יש שם אנשים שיודעים איך לעבוד, ואני חושב שהם גם יישארו בליגה השנה, אז אחלה של קאמבק.
ועכשיו אולם השנה, אז אני הולך עם הדרייבין והאווירה המשוגעת שיש שם בכל משחק. מהי הבחירה שלך?
תראה, אני לא מצליח, עשיתי ללכת את הבחירה המקורית, אז לא מצליח למצוא את השם, אבל האולם במלאגה, שהפועל ירושלים שיחקה בו את הפאנל 4 של ה-BCL, באמת היה מדהים לראות את כל הקהל של הפועל ירושלים שהגיע לשם, מבאס הסיומת שהם הפסידו בגמר, אבל היה מדהים לראות איך שהם באו ותמכו בקבוצה שלהם, מהמשחק המטורף מול טנריפה, והחגיגות בסיום, אז אני הולך עם העולם הזה, שבאמת היה מרגש בשביל הכדורסל הישראלי בשנה הזאת.
ועכשיו ציטוט השנה, ואני מודה שלא העמקתי פה, אבל אלך עם משהו שמאוד מייצג את אלכסנדר ג'יקיץ' עם כל הציטוטים שלו, וזה שלאחרונה הוא אמר אחרי ניצחון בליגת האלופות, שהלכנו עם השחקנים שלא בחו, וזה פשוט משפט סטייל ג'יקיץ', אז אני הולך עם זה. מהי הבחירה שלך?
אני חושב שאני גם הלכתי לפועל ירושלים, והלכתי, אפשר גם לשלב את זה בין מתן ג'סון לאופי רנאי, על האמירות שלהם על היורוליג, וזה באמת משאיר את הכדורסל הישראלי בתוך באמת עניין מאוד גדול בשנים הקרובות אם הם הגיעו לשם. אז אם תטעו את מתן ג'סון במסיבת עיתונאים אומר שהפועל ירושלים רוצה וצריכה להגיע ליורוליג, ולדעתו הם ראויים להיות שם, הוא גם דיבר על שיחות שהוא עשה עם ראשי היורוליג באחד ממסיבות העיתונאים, אז יהיה מעניין לראות איך זה מתפתח, בלוואי והם הגיעו ליורוליג שתי הקבוצות.
ועכשיו ציוץ השנה, וגם פה לא העמקתי הרבה, אבל גם פה אלך עם מישהו שהוא תופעה, וזה וייד בולדווין, והציוץ שלו למשל על זה שהוא לא בחמישיית העונה ביורוליג, ושהוא צריך להיות שם לצד לורנזו בראון, אז גם איזה סוג של ציוץ שדי מבטא את מה שווייד בולדווין עושה. עם מה אתה הולך?
לגמרי. אני הלכתי על משהו קצת אחר, והלכתי על הציוץ, החלטתי על איזה ציוץ השנה הקפיץ אותי מהכיסא, וזה היה הציוץ של ווז', של דני אבדיה מעריך חוזה בוושינגטון. זה היה משהו קצת לא צפוי, היינו בטוחים שדני יגיע לעונה הזאת בשנת חוזה, ושהוא בקיץ הקרוב ייכנס לשוק החופשי, ויהיה שחקן חופשי מוגבל, אבל בסוף אנחנו מקבלים את הידיעה להערכת חוזה לארבע שנים, 55 מיליון, ידוע, אז זה היה ציוץ השנה שלי, וזה באמת ציוץ שמשפיע מאוד על הקריירה של דני, שיהיה מעניין לראות איך תתפתח.
וואו, אז בחירה מאוד מקורית, ועכשיו סל השנה, אז גם את זה כבר ציינתי, וזה סל הניצחון של ים הדר מול ריאל מדריד, שהייתה בלתי מנוצחת ביורוליג. לא יודע איך אפשר ללכת עם משהו אחר, קצת קשה לי. מהי הבחירה שלך?
אז גם אני הלכתי על זה, אבל אז, בוא, אני אוסיף עוד משהו, וזה השלשה של בולדווין בגמר. בגמר הליגה, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב במשחק 3. השלושה שבסוף הכריע את המשחק, אחרי משחק מטורף שם, אפשר גם ללכת עם השלושה של ג'ייקובן, כמה פודשנים לפני, אבל אני חושב שים הדר זה הטופ של הטופ, סל ניצחון ביורו ליגת ריאל מדריד, זה סל השנה לגמרי.
ועכשיו השחקן המקופח, בקטגוריה הזאת אני הולך עם יפתח זיו, כי לא רק שהוא לא שיחק הרבה במכבי תל אביב, אלא שהוא הגשים חלום כשחתם בגרנדה מהליגה הספרדית, אבל זה נגמר די מהר בעקבות המלחמה, ואני לא חושב שזה באמת על רקע מקצועי, ועכשיו הוא בצרפת, בסן קנטן עם וויל ריימן, והוא היה מצוין בבכורה, אבל עדיין נראה לי שנעשה לו קצת עוול בספרד, אפשר להגיד, ואנחנו רוצים לראות את יפתח זיו של גלבוע גליל, והוא בהחלט מסוגל לזה, וקצת מבאס שלקחו לנו את זה. ראינו קצת ניצוצות בנבחרת בקיץ האחרון, עם מי אתה הולך?
קודם יפתח, באמת סיטואציה ממש ממש מבאסת. כמו שאתה אומר, הגשים חלום, ליגה ספרדית, ראינו איך הוא דיבר על זה בריאיון עם שי אוטמן בקיץ, והייתה לו סיטואציה טובה שם, ואני מאמין שהוא היה מצליח. אז מבאס שזה קרה, אבל בסן קנטן יש לו גם מחר של הזדמנות. והלכתי לשחקן מקופח, השנה הוא לא כל כך ככה, וזה גור לוי, שבשנה שעברה היה באמת מבאס לראות שהוא לא משחק. כי הוא שחקן מאוד מוכשר, אנחנו יודעים מה הוא שווה, ואני חושב שהגיע לו לשחק יותר, להוכיח את עצמו יותר, בשנה בינתיים הוא מקבל יותר דקות, אני מקווה שזה רק ילך ויגבר, אז גור לוי, זה השחקן הראשון שעלה לי בראש בסיטואציה הזאת, הוא שחקן מעולה, אני מקווה שהוא יקבל יותר את זה שנה.
ועכשיו אתלט השנה אני הולך עם ג'יילן הורד והטבעות המפלצתיות שלו פעם אחר פעם, פשוט מדהים. עם מי אתה הולך?
והלכתי עם ג'וש ניבו, שהליופים שלו באמת כמו הורד, זה כל פעם לתפוס את הראש, אתה לא מאמין למה שאתה רואה, אז הלכתי איתו, אתלט מדהים, יש לי מכבי תל אביב מתחת לסלים.
עכשיו, שחקן שעשה לנו את השנה, אז מי עשה לך את השנה ולא ציינת?
גם שנה שעברו. לא ציינתי?
או לא, או יכול להיות מישהו שכבר ציינת, כן.
אז גם שנה שעברה, גם לפני שנתיים, דני אבדיה, זה בחירה די ברורה, אני חושב, בסוף, אני באמת מאוד אוהב לראות אותו משחק ב-NBA, זה משהו שנותן הרבה כבוד, ו... בסוף המשחקים האלה שהוא נותן המשחקים הטובים האלה באמת מאוד משמח ואני מקווה שהוא רק ימשיך לצמוח כי הוא מאוד מאוד מוכשר ואתה יודע הרבה מאוד מדברים איתי על זה שאני מחזיק ממנו יותר מדי אז אני חושב שצריך לחכות כי הוא עוד יראה מה הוא שווה הוא ממש בתחילת הדרך אני בטוח בזה
אז אני הולך עם באוטימור שעשה שנה מדהימה גם בהפועל תל אביב, גם בנבחרת ישראל, מציג כנראה את הכדורסל הכי טוב בקריירה שלו, שובר שיאים אישיים, ופשוט כיף לראות את מה שבאוטימור עושה גם בגיל מבוגר. האם יש לך משהו להוסיף לפני פינת סיפור?
באוטימור זו בחירה מעולה ומגיע לו את השאוטאוט הזה פה.
ועכשיו הגענו לפינת סיפור, ואשמח שתביא סיפור מיוחד שלך מהשנים בכדורסל.
תראה, חשבתי, פעם קודמת אני זוכר שסיפרתי על היורו בסקט, אז חשבתי עוד פעם על משהו שמקשר גם אליכם, אז לפני באמת כמעט, קצת פחות משנה, הייתי בטיול NBA כזה בארצות הברית, בניו יורק, ברוקלין, והלכתי למשחק שם של דני אבדיה, וושינגטון נגד ברוקלין, ואח שלי הקטן הגיע עם גופיה של דני אבדיה, של מקבי, הוא רצה שדני ישים עליו קצת לב. דני לא שם לב, אבל מי שכן זה ניל דלל, הנציג שלכם שם, שצילם אותו, שאלה אותו לאינסטגרם שלכם, אחרי זה גם וושינגטון המול הישראלי שלהם שיתף. אז זה היה ככה נחמד שם בברוקלין לקבל ככה את ה... את ההכרה הזאת, ובאופן כללי דני נתן אחלה משחק, 23 נקודות אם אני לא טועה, הפסידו אמנם, כי הם תומס נתן של מופעה מטורפת, אבל זה ככה סיפור נחמד, שגם מתקשר לספורטס רבי, אז אני הלכתי איתו.
מדהים, ואחלה ניל, ותודה רבה על הסיפור, ובהזדמנות זאת, אני רוצה להודות לך איתם, שהתארחת פעם נוספת בפודקאסט, היה פרק פשוט מרתק, עם נבחרי השנה האחרונה, והכדורסל הישראלי, ואני גם רוצה להודות לכל מי שהזין לפודקאסט, והגיע עד לכאן, מוזמנים לדרג את פודקאסט התשיעית באירופה, 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, להירשם לפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים, אם עדיין לא עשיתם זאת, להצטרף לקהילת ספורט סאבי, קבוצת הוואטסאפ קהילתית של האתר, לכל מיני הפתעות שיש שם, וגם להוריד את אפליקציית ספורט סאבי, כדי לקבל את כל העדכונים, אז פעם נוספת, איתם אברמוביץ', תודה רבה, ובהזדמנות
okay,
זאת,
תודה לכם.
המלצת מעקב, עולם הכדורסל, וגם פודסל, ונתראה בפעמים הבאות, למעשה בשנה הבאה.
בעזרת השם, תודה רבה.